אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, אמנם הקרב עוד פה, אבל גם רוח. עוד משדר שלנו, האורחת שלנו היא שרית זוסמן, אמו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זיכרונו לברכה. שלום שרית.
שלום אמילי.
תודה שטרחת והגעת אלינו. עורך המשדר הוא איתי סופרין, הטכנאי הוא אסף מוסקוביץ' ועל הדיגיטל אופר לרר ונוע אוחנה. 3 חודשים מאז אובדנו הקשה של בחורך, לוחם במחלקת הסיור של גדוד 601 בחיל ההנדסה הקרבית, שנפל בקרב בצפון הרצועה. בודו נלחם על החירות שלנו לחיות. אני מניחה שהאבל משנה צורה, נילוש מחדש, 3 חודשים אחרי, כל יום הוא נראה אחרת.
כן, כל יום נראה אחרת, כל שבוע נראה אחרת, לפעמים כל רגע נראה אחרת, אבל תמיד יום ראשון בשבוע, שזה היום שבו בן נפל, הוא היום הקשה והמאתגר ביותר.
את מתכוננת לקראת יום ראשון הזה? יש אימת יום ראשון עלייך?
באופן מוזר לא. באופן מוזר הגוף זוכר, גם כשאני שוכחת שזה יום ראשון וזה היום. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל תמיד מתישהו במהלך היום יש את ההבנה הזאת שהיום זה היום ומתקרב את השעה. זאת חידה.
ואז מה קורה לך?
המחשבות נודדות לאותו יום ראשון. המחשבות נודדות לבן. כל הגעגוע מתנקז פתאום במין רגע אחד. לא ברור, לא מובן, לא מתוזמן לגמרי. הגוף זוכר, הגוף מרגיש.
זה הגעגוע שמתנקז? שזה הצער, הפחד, הכעס? מה מתנקז שם בצנרת?
הגעגוע. געגוע. אני חושבת שגעגוע מכיל בתוכו הרבה. הוא מכיל צער, הוא מכיל הרבה מחשבות, אבל זה פשוט געגוע, את יודעת. כמו אמא שמתגעגעת, להסתכל בבן שלה, לגעת בו, למעוך אותו, להריח אותו. זה הגעגוע הכי קמאי נראה לי שיש.
איפה מרגישים את זה בגוף?
כאב חד בלב. ממש.
פיזי.
פיזי לגמרי.
שמה, אז יש זיכרון שלו? את יש תמונה שלו לנגד עיניים? מה קורה ברגע הזה של לב נלפת והכל מנוקז לרגעים האלה?
הלב כואב. אצלי, החיוך שלו מול העיניים שלי, ואני עושה תנועה או שאני לא עושה אותה, אני מרגישה אותה של כאילו יד מועכת יד. כאילו בא לי למעוך לו את הזרוע.
את הבשר?
כן. כן.
ואת זה את לא יכולה לעשות?
כבר לא.
יש לך איך לגעת ברוח של בן? לפי אמונתך?
אני מזמנת אותו אליי, לסביבתי, לקרבתי, אבל זה דמיון. זאת אומרת, זה מחזה שאני מנסה שיהיה לי תדיר מול העיניים. אני לא רוצה, כאילו אני רוצה את הקרבה הזאת ככה, אני מנסה לדמיין אותו לידי. מעבר לזה, אין.
וזה חוזר לזה נקודה שבה הוא היה לידך, ואת פשוט חוזרת לאותה נקודה? נכון. או ממציאה לעצמך מקום חדש שבו אמא ובן מתחבקים?
לא, זה כמעט תמיד אותו הדבר. אנחנו עומדים במטבח, המדים שלו, כנראה מאחד האפטרים יש גם תמונה, אז כמובן התמונה היא עוזרת, ואני כאילו בא לי לעמוד שם שוב, להתקרבל צמוד אליו ופשוט למעוך לו את הזרוע.
במקום הכי מהי, כי זה המטבח.
נכון.
זה המקום שבו את מאכילה, והוא בעצמו בצוואה שלו כותב, אני מבקש שתשמחו בשבעה שלי ותאכלו מהעוגיות של אמא.
נכון. אני חושבת שבאותה תמונה שצרובה לי בראש, זה באמת גם פעם אחת ששלחתי איתו לעזה שקית של עוגיות. ויש לי, נמנעתי מלהיכנס לכל שיחות הוואטסאפ בינינו, אבל אחת כזאת יש, הוא אמר, וכולם פה מתים על ההוגיות שלך, ותודה רבה על ההוגיות. אז כן, זה המקום הכי...
זה סוג אחד של הוגיות שהוא דיבר עליהם?
כן, זה הסוג שהיה לי הכי פשוט להכין לו את זה לאורך כל הצבא. עוגיות שוקולד צ'יפס ממש רגילות, רק עם קצת תוספת מלח. זה הכל.
עוגיות שוקולד צ'יפס עם קצת תוספת מלח.
כן.
וזה אכלתם בשבעה באמת, כמו שהוא ביקש? או שלמי הכוח לפות?
בדיוק, זה רק בן בכור יכול לבקש כזאת בקשה מאימא שלו לשבעה, כי כמובן שלא קמתי מהכיסא, ומשפחה וחברים ניהלו לי את כל המטבח, אני עדיין מוצאת כל מיני מזכרות מזה שאנשים השתלטו לי על המטבח, כפיות במקומות הלא נכונים, וסירים של מכסה שלא שייכים לסיר שהיה בכלל שלי. אז כן, אז אני לא התקרבתי למטבח.
אבל את המלח טעמתם בשלושת החודשים האלה?
כן, מלח וגם דבש, אבל לא רק.
אנחנו ניגע בדבש, עוד נדבר פה על הדבש, זה הסיבה שהזמנתי אותך, כי את חתיכת מלכה, דבורה שמייצרת כל כך הרבה, אני לא יודעת מאיפה, מייצרת כל כך הרבה צוף וטוב, גם בכאבך. הצוואה שלו שפורסמה אחרי מותו הייתה אירוע מפעים, ילד, ממש ילד בן 22 שכותב, הייתה לי הזכות להגשים את החלום והייעוד שלי. ירושלים הפקדתי שומרים יום אחד והגב ואי אחד מהם. את גידלת דמות מיתולוגית?
ממש לא. הוא לא מיתולוגי, אנחנו לא מיתולוגים. העוגיות שלנו, אנחנו זה בדיוק העוגיות האלה. זה עוגיות ממש ממש פשוטות. אנחנו אנשים פשוטים ורגילים. ואם אני כאילו ממש הופכת להיות כזה...
מטאפורית.
מטאפורית. אז אני אומרת, המלח הזה, התוספת מלח הזה, זה באמת מלח הארץ, ובאמת אני אומרת את זה, שהתגלה אצל כל כך הרבה אנשים שזכינו להכיר בשבעה, ואנשים שאנחנו מכירים כבר, וזכינו לראות את כל הסגולות שלהם, באמת את מלח הארץ הזה. בן הוא לא מיתולוגי, הוא ילד טוב ירושלים, עם חינוך רגיל, בבית רגיל, לא בבית שקוראים בו פוסטים, או קוראים צוואות של אף אחד, לא היה מורקים בבית. הדברים הפשוטים, הרגילים, שיש במלא בתים בישראל, שיש אצל הרבה ילדים בישראל, אנחנו פשוט צריכים לפקוח את העיניים לכל מה שיש מסביבנו. אני מאמינה בזה באמונה שלמה. לבין היו מיליון חברים מכל מיני סוגים, ואנחנו ראינו נוער ואנשים מדהימים מכל הסוגים אצלנו בבית. זה לא משהו מיוחד.
בכל זאת, כן, זו תודעה היסטורית שפקעה מבין השורות שלו, האחריות לגבי הכלל. אתם לא תסכנו אחרים כדי לשחרר אותי מפול בשבי. בקשה שאת יודעת, אנחנו חיים בתקופה שבה אין כל כך הרבה שבועים, זה לא... הוא מצא לעצמו תפקיד גם בתוך הצוואה הזאת. הטקסט שהוא כתב על זה שהוא רוצה להיות עם סבא, יש איזה... חוט גדול ממנו, כאילו גדול מהגודל שלו ומהכאן ועכשיו בתוך המילים שלו.
זה נכון, אני לא רוצה להקטין אותו. אני רק אומרת שהוא גדול והמילים שלו נפלאות ונותנות הרבה רוח, אבל אני חושבת שיש הרבה כמוהו. אני חושבת שאם אנחנו נפתח את הלב שלנו ואת העיניים הטובות שלנו כדי לראות את זה ופחות את הדברים שמחלישים אותנו, שמקטינים אותנו, אז אנחנו נראה אותם כי הם קיימים. הוא היה ילד... יודעת, אני אימא שלו, הוא הבן הבכור שלי, הוא היה נפלא, הוא היה מתוק, אני זכיתי שהוא היה הבן שלי. את כל המילים הטובות אני יכולה להגיד עליו, אנחנו יכולות לדבר על זה שעתיים. אבל אני לא חושבת שהוא היה יוצא דופן, מיוחד במינו, כוכב זוהר בשמי הלילה, ממש לא. אני אומרת שאם אנחנו נהיה ערניים יותר, ונחליט איפה אנחנו שמים את המשקל שלנו, אנחנו כחברה, כאנשים, כהורים, כמחנכים, אנחנו נראה שיש הרבה טוב כזה. אני ראיתי אותו בעיניים שלי. כאילו, אצל בן זה יצא מאוד ציבורי והחוצה, אבל אני חושבת שהרבה אנשים שמאזינים לנו, מכירים את הילדים שלהם, מכירים את הילדים של השכנים, את החברים של החברים של הילדים שלהם בתנועות הנוער, את החברים שלהם, את הסביבה שלהם, את ההורים שלהם, את המשפחה שלהם, זה מיליון ואחת אלף מעגלים של טוב. אנחנו פשוט צריכים לפתוח את הלב ולראות את זה.
הוא מבקש ממך לא לשקוע בעצב. זה אפשרי בכלל?
בוודאי.
יש משקולת שמשקיעה אותך פנימה, ויש לך מצופים, לא יודעת עד כמה הם יכולים להיות חזקים, מול המשקולת הכבדה של האובדן והגעגוע, כמו שתיארת אותו, והזיכרון המתוק הזה של אמא מחבקת בן.
אבל אני מתעוררת כל בוקר ואני חיה. בן יצא בשביל להילחם על החיים שלי, ועל החיים של כולנו כאן, כמו כל החיילות והחיילים המדהימים שעושים את זה גם ברגעים אלה, כדי שאת ואני נשב פה באולפן ונקליט תוכנית בעלת ערך. אז א', הכוח של החיים הוא חזק יותר, אני חושבת, מהכוח של המוות, הוא כוח שהוא מחייב, הוא נותן תנופה, וגם העצב הזה שבגינו אני יושבת כאן ומדברת איתך, הוא מחייב אותי לחיות. הוא מחייב אותי לא לשקוע בעצב. בעיניי, עבורי, זו לא אופציה. כאילו, עוד לא היה יום ששכבתי מתחת להפוך שלי במיטה ואמרתי, היום אני לא קמה.
מותר לך.
אבל אני לא מרגישה את הצורך הזה בכלל. אני מרגישה צורך לחיות. בן נלחם כדי שאני אעמוד כאן, ובן נלחם כדי שאנחנו נחיה כאן, כמו כל החיילות והחיילים. זה חסר, אני לא רוצה להגיד זה חסר משמעות, אבל אני אומרת, זאת המשמעות של המלחמה הזאת, זאת המשמעות של הלחימה, של היציאה, של הרוח הזאת שהם נתנו. את הרוח הזאת, אנחנו משתמשים בה כדי לעמוד על הרגליים, ולחיות, ולצק את תוכן לחיים האלה, ולהפוך אותם לטובים יותר.
במותם ציוו לנו את החיים.
ממש ככה.
זו אמירה שאפשר להתבונן עליה ממרחק. אני יכולה להגיד במותם ציוו לנו את החיים. שרית וצבי, ההורים השקולים, ומיקה ובועז, האחים השקולים, יש להם גם את הלגיטימציה לוותר קצת, ולשקוע בתוך הביצה, בתוך הכאב, בתוך החיסרון המהדהד וההחמצה הגדולה. גם זה קיים, לא?
שוב אני אומרת, העצב קיים, אני לא מתעלמת ממנו, הגעגוע קיים, אבל החיים חזקים יותר. Mm-hmm. במותם ציוו לנו חיים, זה כאילו נשמע, אני יודעת שלא התכוונת לזה, שהם כאילו במוות ציוו לנו משהו אחר, זה לא נכון. בן יצא מהבית בידיעה שהוא חוזר, ושהוא חי, והוא ממשיך לבנות ולהגן על המדינה, ולתרום לה, ולחיות בה, וליהנות בה, ולקייף בה. יצא המקרה שהוא איננו, שהוא לא חזר. אז אני ממשיכה את משימת חייו, לא כי זאת המשימה שהוא השאיר לי, זאת משימת חיינו כולנו. לצערנו במותם וכולי וכולי, אבל הוא יצא על מנת לחזור, ולחזור ולחיות. אז אנחנו חזרנו מהאירוע וחיינו.
תנופת השביל הנפתח, הוא התקבל כבר למקום העבודה הבא שלו.
נכון. נכון מאוד, היו לו תוכניות, הוא היה מאוד מסודר. חלומות על טיול, הטיול הגדול של אחרי הצבא, היו פחות מעניינים, מעניינות האופציות האלה, פחות מעניינות עבורו מאשר המשך המשימה שלו, והוא באמת רצה להמשיך להגן על המדינה.
התקבל לשירות הביטחון הכללי, היה אמור להתחיל את הקורס.
כן, בארון שלו, הוא כזה מסודר, בדיוק ההפך מאמא שלו, בארון שלו כל הבגדים כבר מסודרים, כי אמרו לו שהוא צריך להתלבש. כמו בן אדם, ולא כמו חייל משוחרר, אז הכל כבר מוכן, הנעליים היו מסודרות בקו ישר, ממש התרגש לקראת הדרך החדשה שהייתה אמורה להיפתח בפניו, וכל הדברים שהיא צפנה בתוכה. כן, אפילו המילואים שלו הוקפאו, כי הוא היה אמור כבר להיות מנותב למסלול אחר, אבל בשביל אוקטובר הוא ראה את מה שהוא ראה, והוא פשוט לקח את הרגליים שלו כדי להגן.
גם החיים שלך קצת נשמרו שם בתוך הקפסולת זמן הזאת של יום ראשון בשעה הספציפית עם הדפיקה בדלת. מותר לנו קצת להציץ לרגע הזה? מה קרה שם?
ביום ראשון. האמת שהיה לי יום מאוד פרודוקטיבי בעבודה שלי.
את יוצרת בתחום התיאטרון, אומנית, שיוצרת פרחים מלבד, כמה מתאים.
נכון.
לאישה האופטימית שאת.
הכנתי הרבה קשתות מאוד יפות לשיער. לקוחה הזמינה ממני, ומאוד התלהבתי גם שאני מייצרת כל כך הרבה. יצאתי להפגנה, שהיא מאבק שאני מסייעת למישהי לנהל, כבר תקופה ארוכה.
רוצה להגיד רגע על מה? מסקרן? לא? מתאים? לא מתאים?
אני עומדת לצד נחמה תאנה, שמתלוננת.
כן, נפגעת תקיפה מינית.
נכון. אני תומכת בה. והתפלטתי דווקא שעזרתי את הכוח סוף סוף לבוא ולעמוד לידה, כי ככה מהשביל לאוקטובר הייתי קצת יותר חלשה, הייתי ממוקדת בדאגה לבן, אבל באתי, חזרתי הביתה, התחלתי להכין את ארוחת הערב לי לצבי ולבועז, שהוא בן 16 וחצי, ואז צבי יצא להביא משהו, הוא אמר, שרית, יש חיילים בחוץ. ובגלל שהם נכנסו אלינו הביתה, אני הייתי בטוחה, שמבשרים לנו שבן נפצע, שזו לא הבשורה הקשה, שזאת בשורה חצי קשה. ככה סיפרתי לעצמי. אבל הם באו ובישרו לנו את הבשורה קשה והמרה הזאת, תוך כדי הכנות לארוחת ערב. אני לא יודעת איך עוד קיביתי את האש של הגז, התיישבנו בסלון, וזהו, ומאותו רגע באמת חיינו השתנו. מאותה נקודה שוב, מאותו מטבח, אם אני חוזרת אחורה, מאותו מטבח, מהמטלות הפשוטות של הכנת ארוחת ערב, השתנו חיינו.
את מספרת שאת רואה, שאת יודעת שיש חיילים בחוץ, ואת חושבת על הפחות גרוע, כי את אופטימיסטית? ככה, תמיד?
זאת שאלה מאוד מעניינת. אני באמת מאוד אופטימית, אבל אני בעצם מאוד פסימית. אני ממש... אני מנסה להסביר לעצמי מי אני, ואני לא מצליחה עדיין להבין, אולי יום אחד כשאני אהיה גדולה. אני לא יודעת להסביר לך, כאילו, אני מהשביעי לאוקטובר הייתי בחרדה כזאת, ירדתי במשקל, החיים שלי כאילו היו, נכנסו למסלול אחר. אותו יום ראשון באמת, כמו שאמרתי לך, יצאתי לעשות כאילו את מה שעשיתי בחיים הקודמים שלי, שלפני השביעי לאוקטובר, וידעתי שחיילים מגיעים הביתה, זה לא סימן טוב, וסיפרתי לעצמי בפנים שזה בטוח סיפור פחות גרוע ממה שאני חושבת, אבל כבר חשבתי על גרוע בעצם. הכל נורא מעורבב. אני לא יודעת, החיים הם בעצם לא שחור ולבן. הנה, נתתי לך ממש תמהיל של כל הבלגן שמתרחש אצלי בראש. אני גם סופר אופטימית, ואני גם מאוד פסימית. הכל ביחד.
זה יכול לדור ביחד.
כן,
כן. ואת מצליחה לעשות ככה, לקחקח בגרון, ולעמוד ולהגיד, התגדל והתקדש מרבה, כי את אומרת קדיש על בנך. הוא מקפידה להגיד קדיש במניין... מאיפה מגדילים את שם השם בעולם, כשהוא לקח ממך?
זאת שאלה ממש טובה. אני חיה בתוך העולם הדתי, יש לי אמונה גדולה מאוד. בתוך העולם הדתי הזה יש לי מיליון שאלות, אני חושבת שזה שוב אותה מורכבות. כאישה דתייה, כאישה מאמינה, זאת המסגרת של ה... חיים שלי. בתוכה אני באמת אומרת מילים שהן מאוד הפוכות לתחושת הלב שלי, אבל עדיין זאת המסגרת שמקיפה אותי.
זאת אומרת, אם היית בוחרת את הקדיש שלך, אז היית אומרת שדווקא עקב לכתם של הצעירים האלה, התקטן שמו? ולא התגדל?
לא, אני לא מקיימת, אני מנסה להיות... צנועה בתפיסה שלי בתוך העולם, מי זאת שרית בתוך העולם הגדול, בעולם שלי עשיתי בחירות ואני בתוך העולם הדתי האמוני ובתוך העולם הזה אני מנסה לפעול. אני שוברת את המסגרות שלי בתוכו איפה שאפשר לשבור, אבל המסגרת הכללית היא מסגרת חזקה ואיתנה. במסגרת החוקים האלה אני קוראת קריאה ואני מברכת. ברוך דיין האמת בשם ובמלכות, אלה החוקים שלי בתוכם אני מברכת. אני אומרת את המילים האלה שיכולות להישמע כההפך הגמור, אבל זאת המסגרת שלי. בתוך זה, זה כמו שאת אומרת, את אומרת קדיש. יש הרבה אנשים שיכולים לחשוב שאני לא צריכה לומר קדיש. את התקרה הזאת אני שוברת, כן? אמרתי שנה שלמה על אבא שלי קדיש 3 פעמים במניין, מה שאנשים, נשים הרבה לא תמיד עושות, והרבה גברים קשה להם לקבל את העובדה הזאת. אז בתוך המסגרת הזאת אני בוחרת איך אני נותנת את החיות שלי, נותנת את המשמעות שלי, את השם של שרית זוסמן בעולם הזה. אני אומרת את הקדיש, אני לא חושבת על זה יותר מדי, אני משתדלת להיות בצניעות מסוימת בתוך המסגרת הזאת, ובמסגרת הזאת, כאשר אנחנו נפרדים מאדם יקר וקרוב, אנחנו אומרים עליו קדיש, מגדלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ויותר חשוב מזה לדעתי, מקבלים את התשובה של הציבור שעונה לקריאה שלנו, ואז הביחד הזה... נותן משמעות של חיים ושל קיום ושל הקומה הבאה שאנחנו ממשיכים איתה הלאה.
הציבור עונה לך אמן.
בוודאי.
לא בכל הציבורים.
נכון, וגם כתבתי קדיש. על זה. נכון, כתבתי על זה. בפעמים שלא ענו לי קדיש, אלה פעמים קשות ביותר. ושוב, בתוך העולם הזה והמלחמות הקטנות ששרית מנהלת, מצאתי את הקהילה שאומרת לי אמן. והתחזקתי ממנה.
ושלוש פעמים ביום את בתנועה הזאת של האידיאולוגיה? כי שרית תפרוץ את התקרה, את הגדר?
אז א' על בן, אנחנו אמרנו חודש קדיש. בן זה לא הורה. על אבא שלי, כן, התעקשתי 3 פעמים ביום. שיהיה לי דייט עם אבא שלי, דייט של קדושה, וכן התעקשתי על זה. שם השמעתי את הקול של שרית בעולם, וגם בחודש הזה על בני אהובי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
חזרנו, אנחנו עם שרית זוסמן, נימו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זכרונו לברכה, שנפל בצפון רצועת עזה בקרב על הגנת העם והמולדת. ככה, בזמן שהשיר התנגן, באופן אקראי, העלית את זכרה של סבתא שלך, ואמרת, גם היא הייתה אם שכולה.
סבתא רבא.
סבתא רבא שלך.
כן.
ששכלה בן במלחמת העצמאות?
סבתא רבא שלי שכלה את בנה בעגלה כאשר הגן על גוש הציון, וגם בן אחד נספה באושוויץ עם אשתו ובנותיו. כן, אז יש ממש איזושהי נקודת חיבור כנראה בין דורית.
הסיפור הישראלי.
נכון.
אני לא יודעת מי העמיס עלייך את התפקיד או שלקחת אותו בהתנדבות, אבל את בתפקיד, את מרצה ואת מתראיינת ואת מחזקת את הרוח. זה מאוד מאוד מעייף להיות בתפקיד.
נכון, אבל אני לא חושבת על זה ככה. אני ממש מרגישה שבן יצא עם כלי הנשק כדי להגן על העם והמולדת, ואני מרגישה שאין לי כלי נשק כמובן, אבל שהמילים הם נשק, המילים הם רוח, המילים הם כוח, ואם המילים שלי מצליחות לסייע ולהגיע לאנשים ולתת כוח ואת הרוח בכלל לאנשים שפעילים בזירות משמעותיות בארץ ובעולם, אז אני מוכנה לתת את המילים שלי ואת הרוח הזאת כדי שננצח בקרב הזה, כדי שלסיפור שלנו יהיה סוף טוב.
יהיה לו סוף טוב?
יהיה לו, בוודאי.
איך את יודעת?
כי אני מספרת סיפורים, וכי הטוב תמיד מנצח את הרע. כי כמו שמוות הוא כוח חזק, והוא ככה אין להרער עליו, ואמרתי לך שגם לחיים יש כוח חזק, אז אותו הדבר, זו אותה משוואה.
דווקא משום שאת מספרת סיפור, ואת מגיעה מהתחום של התיאטרון, את יודעת שהחיים הם לא סיפור באמת. זה לא אותו דבר. אנחנו לא חיים בתסריט שמישהו כתב וסרטט. הכל פה כאוטי. ולצפות לסוף טוב זה להיחס בזה, זה ממש משימה, זאת עבודה. זה מאוד קשה שזה יבוא בטבעי.
אני ממש לא יודעת מה להגיד לך. אני באמת מאמינה שלסיפור שלנו יהיה סוף טוב. אין מצב שרוע טהור כזה, כמו שראינו, יש לו זכות קיום בעולם. זה לא יכול להיות, זה לא יהיה. אנחנו נלחמים בזה. העולם לפעמים נלחם איתנו בזה, ולפעמים קצת מתבלבל, אבל הוא לא יתבלבל בסוף. העולם, אנחנו לא נתבלבל. הרע הזה, אין לו זכות קיום בעולם, והוא לא יהיה פה לנצח, ואנחנו מטפלים בזה, ולכן אנחנו צריכים את כל הכוח, ולא להתייאש, גם כשקשה, גם כשבמלחמת הורדת ידיים הזאת, פתאום אנחנו מסתכלים על הירים שלנו, וכבר לאף אחד אין יותר מדי כוח, לנו יהיה עוד כוח כדי לנצח את הדבר הזה. אנחנו עם שהוא תאב חיים, שהוא בונה, שהוא צומח, שהוא מסגשג, שקם תמיד על אף המכות הקשות שהוא מקבל. עשינו את זה בעבר, ואנחנו נעשה את זה עכשיו, וזה מה שיקרה גם בעתיד. הלוואי שיהיה לנו מלא זמן של שקט ונחת, אבל זה חייב להיות. החיים הם לא סיפור, אבל א', את יודעת, בחיים קורים מלא סיפורים מאוד מאוד מעניינים. לך יש סיפורים מעניינים, לי יש סיפורים מעניינים שקרו בחיים. כן, אז החיים הם לא סיפור, כמו אגדה ממש שמספרים לילדים, שבסוף מגיע הנסיך, או בימינו הנסיכה האמיצה, ומצילה את המצב, אבל כולנו ביחד על זה, במשימת חיינו כרגע, להביס את הדבר הזה, ולהביא שקט ושלום, כמה שאפשר, כמה שיותר מהר, עם כמה שפחות פגיעות, זה חייב להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת.
וכמו בקליידוסקופ של מראות, את כאילו מנסה לשקף גם את התאורה הקטנה, את רסיסי האור שעכשיו, עוד במציאות שלפני שהסוף הטוב הגיע, את מנסה להגדיל אותם.
נכון.
להדהד אותם.
נכון, ויש כאלה. א', אנחנו 3 חודשים אחרי שבן נפל, ממשיכים לקבל חיבוק מאנשים שאנחנו מכירים, שאוהבים אותנו באופן טבעי, זה קל יותר, אבל ממלא אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, שאנחנו לא מבינים למה, והם פשוט מבקשים לבוא, להיפגש איתנו, ואז כל אחד עם הכישרונות שלו, עם הידע שלו, עם האנשים שהוא מכיר, מנסים לעזור לנו. אם זה כדי שהבת שלי תמצא את הנתיב הנכון שלה לקראת השירות הצבאי, אם זה בשיעורים פרטיים לבן שלנו, כדי, אני אומרת לך, מאנשים שאני לא מכירה, ואין לי מושג, אנשים דופקים על הדלת, נותנים לי אנשים שאני לא מכירה, מביאים לי כל יום שישי חלות לשבת. מביאים לי בערב של יום חמישי, שצרתי עליו, שזה יום מאתגר עבורי, מביאים לי עוגה, עוגיות, מגש פר... הכל בשביל שנעבור את הדבר הזה ביחד. מה זה אם לא חבירה ביחד כדי לנצח, לעבור את התקופה הזאת, לנצח אותה, להיות חזקים? וזה רק אנחנו. תדמייני את החיילים בשדה הקרב, את המשפחות שלהם, את מי שתומך במעגלים האלה. זה אינסופי. זה אינסופי. זה המון.
אנחנו כמעט חצי שנה לתוך האימה הזאת. יש לנו עדיין את הכוחות להמשיך במהרות?
בוודאי. בוודאי.
לא התעייפנו.
ואנחנו ניבחן בזה שלא נתעייף, ואפילו לא... אני אומרת לך, אל תגידי את זה. תגידי מה שאת רוצה להגיד, אבל אני אומרת, למילים האלה יש משמעות. אני רוצה שנדבר במילים שנותנות כוח, שנותנות משמעות, שנותנות לנו בדיוק את הרוח בתנופה הזאת, להמשיך את התנופה הזאת. מי שימצמץ עכשיו, מי שיאבד קצת מהמעוף הזה, עלול ליפול. אנחנו לא ניפול.
כן, זה מעניין שדיברת, חזרנו לאיזה נקודה במטבח, שאילוז החיים, האמאי או ההורי, ואת מנסה לחזור לנקודה הזאת, ואחר כך פתאום הייתה הדלת. אותה דלת שדפקו במבשרי הרעה, והיום היא ביום חמישי בערב, שוב סופגת דפיקות של זרים, אבל הפעם זרים עם תשורות בידיים.
ממש. זה ממש ככה. וא', גם אז, כשהחיילים הגיעו, הדלת הייתה פתוחה, וגם עד היום הדלת לא פתוח, הדלת פתוחה, ואנשים מגיעים באמת, ואני אומרת, הדלת פתוחה כביטוי, אבל היא באמת פתוחה, ואנשים מגיעים, נותנים, מקבלים וממשיכים הלאה. זה מישהו אמר לי, את כל כך מחזקת אותנו וזה, אז אמרתי, אני חיזקתי אותך, תן עכשיו למישהו אחר חיזוק, באמת, יש לך שכן, יש לך חבר, אמא שלך, מישהו, התחזקת, יש לך עוד קצת כוח, תיתן אותו לבא בתור. יש המון אנשים שמחכים לחיזוק, אנחנו צריכים כולנו חיזוקים, אנחנו באמת עם נפלא, באמת, אני אומרת את זה לא כקלישאה ולא, ואנחנו... אנחנו בעבודה על זה, באמת באותו אופן, כאילו, ובהמשך שזה באמת המשימה שלנו גם, שישובו אלינו החטופים והחטופות, אנחנו חייבים שהתמונה הזאת תהיה מלאה, כדי שהחיבוק הזה איתם יהיה חיבוק של משמעות ושל כוח, באמת בתפילה תמידית, שכאילו תראי אצלנו התמונה, אני לא רוצה להגיד שבורה, אבל נהיה בה איזשהו משהו שהוא לא ניתן לתיקון.
זה סטטי.
כן. אבל יש עוד הרבה עולמות שצריכים לשוב ולהיבנות, עם הבנים ועם הבנות, שחייבים לחזור אלינו.
למה זה קרה לנו?
אני באמת לא יודעת. אני באמת לא יודעת מה להגיד לך. יש לנו שכנים שלא אוהבים אותנו, היינו עסוקים קצת בדברים פחות חשובים, ודרך הבקע הזה האויב זיהה פרצה ונכנס בה, ובאמת נחל הצלחה לשיטתו. אבל אני חושבת שהאויב לא הבין עד כמה חזק הדבר הזה באמת. זאת אומרת, על אף הבקיעים שהתגלו, והם עדיין קיימים באופנים שונים, בעוצמות אחרות, האויב, אני חושבת, לא שיער לעצמו מה זו הרוח הישראלית ומה זה העם הזה. ולכן אני חושבת שזו בדיוק ההתגברות כארי במצב שנוצר, זה בדיוק ההתגברות הזאת, זה הדבר שהוא הכרטיס יציאה שלנו גם מהדבר הזה. והרוח הישראלית והמילים והאחווה הזאת והחאות הזאת, זה הדבר שיוציא אותנו, אני חושבת.
החאות.
עם ידינו על העליונה.
חאות. מה שלום האחים של בן?
האחים של בן, אנחנו בסך הכל בסדר גמור, אבל בן משפחה שלנו איננו איתנו, אז כאילו שום דבר לא בסדר בתוך הבסדר הזה, אבל הם בסדר גמור, ממשיכים בחייהם.
מיקה לפני שירות צבאי?
מיקה לפני שירות צבאי, עושה שנת שירות, כמו שבן עשה, במקווה ישראל. היא עושה דברים יפים שמה, חשובים שמה, ממשיכה את הדרך שלה. בעולם, מתכננת להתגייס לשירות קרבי בקרוב, כשתסתיים השנה. ובועז, תלמיד תיכון, מתבגר, ילד מקסים ואהוב, מרובה כישרונות, מוקף בחברים טובים ומשפחה. וגם הוא מתכנן את הקדימה הזה.
ואנחנו בסדר, הייתם חמישה, נותרתם ארבעה, איפה אני מוצאת את הבור, איפה החיסרון נוכח?
הוא נוכח בכל פעם שמסדרים את השולחן לארבעה סועדים. הוא נוכח תמיד. אני, תראי, אני רק בתחילת הדרך, אני עוד חדשה. אני עוד לא יודעת מה יהיה. כל טיול, כל נסיעה באוטו, כל הזמנת כרטיסים ללא חשוב למה, היא של ארבע, היא לא של חמש. וכל... באמת כל שולחן שמסתדר לארבע ולא לחמש, מנחיח את הדבר הזה. שוב אני חוזרת למטבח, ללב של הבית, לדברים הכי בסיסיים, הכי יומיומיים. בסדר, אנחנו לומדים.
כן, זה במשפה.
כן.
אז, את קצת עברת יבשת? את קצת פה ולא פה? יש לך איזו תודעה חדשה, הישרית חדשה?
כן, נפקחו לי העיניים בהרבה מובנים ובהרבה תחומים, אבל אני ממש רוצה להאמין שאני אותה שרית. גם השפה שאני מדברת איתך עכשיו על הדברים החשובים לי, הם היו חשובים לי גם לפני כן. שומעים אותי יותר. את הזמנת אותי לבוא לדבר איתך. אבל לפני השביעי לאוקטובר אמרתי דברים דומים מאוד. הם פשוט צברו תאוצה. גם דברים השתנו גם, כן, אבל בכללי, בקו המנחה, ברוח הזאת, באהבת העם והמולדת והשאיפה לחיים טובים ולבנייה ולתרומה. זה הכל היה שם, לא עברתי יבשת. פשוט משהו זז, אבל לא עברתי יבשת.
אוקיי, אז את לא תה אדמה, עכשיו בואי נדבר רגע על השמיים שמעלייך. שיחות עם בורא עולם, כעס עליו, טענות... מה, איך זה מתנהל?
אז כן, מערכת היחסים שלנו השתנתה קצת, במקום שבו, בתפילה נגיד, כן, במקום שבו הרוח אמורה להיות חופשית ומשוחררת ומתמסרת למשהו שהוא גדול ממנה, אני חווה שם קושי. מישהו אמר לי שזה בסדר גמור לכעוס אל אלוהים, כל עוד את כועסת על אלוהים, אז הוא עדיין בתמונה
כן,
שלך.
כן, זה מערכת יחסים.
כן, אני במערכת יחסים איתו. אני לא כועסת עליו. אני לא רואה בזה משהו אישי. אלה הנתונים שלי כרגע, ואיתם אני משחקת. זה לא, אני לא יורדת לרזולוציות כל כך נמוכות. אני יודעת שקשה לי במקום שבו הרוחניות שלי אמורה להיות... פתוחה.
תראי, יש אנשים במשפחת השכול שאומרים שזה גרם להם לקרבת אלוהים גדולה יותר. הם מרגישים מאוד מאוד גם חוסים תחת חסדיו הקטנים, גם מבינים שהוא מנהל הכל והם נורא קטנים. זה לפעמים מדביק אותך לשמיים יותר, מנתק אותך מהאדמה.
אני לא, זה כמו שאמרתי לך שאני בתפילה שלי ובאמירת הקדיש. אני עדיין במשחק, והוא עדיין במשחק שלי. אנחנו פשוט... לא קרובים כמו שהיינו פעם. אני לא מרגישה לא קטנה מולו, ולא שאני לא, אני לא נותנת שם משקל. אני עדיין במשחק, זה לא פשוט לי, זה לא ברור לי, עד כדי כך שאני לא יכולה להסביר לך בדיוק איפה אני נמצאת בתוך הנקודה הזאת. אני עדיין במשחק, אני לא לוקחת את זה מאוד מאוד אישי, ואנחנו עדיין במערכת יחסים. גם בזה אני עוד לומדת איפה אני נמצאת בדיוק. אני עדיין לא יכולה להגיד לך.
ואם אני אעז לשאול אותך, איפה נמצא בן? את יודעת למקם את זה? את אומרת, בן איתנו כל הזמן, גם כשאנחנו עורכים שולחן לארבעה, או שהעינינו הזה הוא עם נקודה בסוף?
אני חושבת שהוא בתוך כל אחד מאיתנו. כאילו הוא עינינו, אבל לכל אחד מאיתנו יש את הנקודה של בן שלו. הנוכחות שלו היא קיימת, והיא חיה בתוכנו. אני מוצאת את עצמי רואה... דברים שמצחיקים אותי, ואני תוהה מה בן היה אומר, או כמה הייתי שמחה לשתף אותו בזה.
כן, בן בכור זה קצת חבר גם. יש משהו...
זה הרבה חבר. באמת זכינו והיה לנו קשר ממש מצוין עם בן. בן שיתף אותנו כמעט בכל פרט מחייו. זה קשר מיוחד מאוד. את יודעת שבנינו עליו ללונגרן, זה נקטע, אבל באמת, באמת, אני באמת מסתכלת על זה כזכות. זכינו שהקשר שלנו היה מצוין. ילדות בכיתה ו' שדיברתי איתם, אחת הילדות שאלה אותי, אני נדהמתי מהשאלה, היא אמרה לי, היא שאלה אותי אם יש משהו שאני מתחרטת עליו ביחסים ביני ובין בן. והיה לי כל כך טוב להגיד שום דבר.
גם לא בגיל ההתבגרות הקשה?
שום דבר, באמת... זכינו, כנראה גם הוא זכה, שמערכת היחסים בינינו הייתה טובה. זה לא שלא התווכחנו או לא היו, תדעת, אבל לא נשאר שום דבר פתוח. היינו בתקשורת טובה, גם אם התווכחנו, גם אם הערתי והוא נפגע ממני, או ההערה שלי לא הייתה במקום, או הוא קיבל את ההערה ולי לא היה נעים להגיד אותה. הייתה הדדיות ביחסים שלנו, ודברים לא גדלו להיות דברים גדולים ולא מדוברים. זאת זכות מאוד גדולה. בחיים, ובטח כשקורה כזה אירוע.
והייתה לו חברה?
לא, לא. היו לו המון חברות. לא, זה בסדר. היו לו המון 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 חברות. כמות ההודעות שקיבלתי בוואטסאפ, באינסטגרם ובפייסבוק, על הייתי חברה שלו, הייתי חברה שלו, וזה... הוא היה חמוד. הוא היה מלא אהבה כלפי העולם, הוא פיזר את האהבה שלו ברסיסים קטנים בינתיים, לא היה זה שהוא משהו גדול.
מה את יודעת על אותו קרב שבו הוא נפל?
האמת היא שאני מוכנה לדעת עד גבול מסוים, אז אני לא יודעת את פרטי הפרטים, זאת נקודה, בדיוק הנקודה האימהית שבה אני כרגע מרגישה שאני לא יכולה לשאת רזולוציות מאוד מאוד נמוכות. מה שאני כן יודעת זה שהוא מאוד רצה להיות במשימה קצת יותר לעומק ופחות אורפית, ובאמת אחרי ההפוגה ההומניטרית הוא קיבל את ההזדמנות לקחת כוח של חיילים שהגיעו ולפקד עליהם. הם נכנסו לבתים שהיו אמורים להיות כבר נקיים אחרי ההפוגה, מלפני ההפוגה ההומניטרית, ופשוט רק לוודא שהם באמת נקיים ממחבלים, למקש אותם ולפוצץ. וממש ביום ראשון, ממש כשהם התחילו את העבודה, הם באמת טיפלו בכמה בתים, ובבית הזה הפתיעו אותם מחבלים, שהגיעו כנראה בחסות ההפוגה. והוא נפגע, הוא... ומספר שתיים שלו נפגעו מירי המחבלים. לשמחתי גם המחבל מת. ויותר מזה אני לא צריכה לדעת. אני רק יודעת שקיבלתי במהלך השבעה וואטסאפ מפרמדיק שאמר לנו שהוא היה איתו. שהוא אמר איתו וידוי, ליטף אותו ואמר לו זה ליטוף מאמא. הרופא שטיפל בו, שקיבל אותו כבר בשטח ישראל, סיפר לנו על הרגעים שבו הביאו את בן, שהם היו מלאי הוד. ברוחניות, בשקט וכבוד. זה מספיק לי.
זה המון. קשה מאוד להמשיך את השיחה אחרי התיאור הזה שלך. תיאור שיש בו גם קצת רפואה. כאילו באמת נכון. יודעת לסנן ולהגביה את הצוף בתוך כל ה... זאת, מייצרת לך את אותם פרחים קטנים מלבד, את אותם קשתות שיער, גם באיך את מפרשת את האסון שקרה לכם. וזה ממלא בכוח. זה דורש לך מאמץ לבור את המוץ מן התבן?
לא. אני צריכה אותו גם בשביל עצמי.
כי את לא כועסת, את לא, נגיד עכשיו תיארת, שבחסות ההפוגה המוניטרית, משהו נורא התרחש שם בבתים האלה, אפשר להאשים את הממשלה, אפשר להאשים את חמאס, אפשר להאשים את העולם ששתק, אפשר להאשים את בורא עולם שגלגל את הסיפור הנורא הזה.
אני לא כועסת, כי הבן שלי, שהוא בן 22, בחור חכם עם אחריות, שכל החיים היו לפניו, שהיו לו חלומות, הבן שלי קם ויצא לתוך הדבר הזה. את כל מה שאני יודעת עכשיו הוא ידע גם כן. אם הוא קם ויצא ועל אף כל הדבר הזה קם מעצמו, בלי שהוא היה צריך, התנדב למשימה הזאת וביצע אותה, אז אני מנסה להיות כמוהו. לקום למשימות שלי ולבצע אותם, גם כשקשה, גם כשלא נוח, גם כשאתה לא יודע מה יקרה בעוד חצי שעה או בעוד שעה, אבל במאמץ גדול לחיות, להגן על החיים ולייצר פה מציאות שהיא טובה יותר.
זה נראה שרית שאת קצת אימא גדולה של המון המון אנשים, זאת אומרת, את דואגת שיהיה בסדר. זאת אומרת, אנחנו בסדר, את דואגת לרוח ולריפוי אצל רבים, כי את הולכת ומחטטת רגליים ממקום למקום, ונושאת שיחות בפני תלמידי בית ספר, ותלמידי מכינות קדם צבאיות, ומגיעה לכאן להתראיין, וזה מאותו רגע שימאי כך נראה.
יכול להיות.
כאילו באמת אכפת לך שאנשים לא ישקעו לתוך העצב, כמו שבן ביקש, אל תשקעו בעצב.
נכון. ואני אומרת שוב, בן יצא להילחם על חייו ועל חיינו, ואנחנו נתעקש כאן על חיים טובים יותר, על חיים, וזאת מלחמה. לבן היה נשק ביד, לי יש מילים ביד. אנחנו במלחמה על חיינו, גם ברגע זה שאנחנו מדברות, והחטופים והחטופות אינם איתנו, וחיילים עומדים וחיילות עומדים על משמר ארצנו, ונורים עלינו טילים מצפון ומדרום, אנחנו במלחמה לרגע, בואי לא נשכח את זה עד שזה ייגמר, ונמשיך להילחם, להיות עם עין טובה, להיות בעלי לב, להתעקש על החיים, להגיד שלסיפור שלנו יהיה טוב, ולהגיד שרוע כזה לא יכול להתקיים. אנחנו חייבים את זה בשביל עצמנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל המאה השנים הבאות שלנו. זאת משימת חיינו. זה לא קלישאה, זה לא משפט חלול. אנחנו במלחמה על החיים, ואנחנו עושים את זה. ואת יושבת ומראיינת אותי כדי שתהיה הרוח, ואני אומרת את המילים שלי כדי שיהיה רוח. כל אחד עושה את מה שהוא יכול. אני רוצה להאמין שזה המצב, שכל אחד נותן את הכוח שלו לעם הזה, למדינה הזאת, לאזרחים שבה, כדי שיהיה פה מקום טוב יותר של חיים, של בנייה, של צמיחה, של אופטימיות, של צחוק, של מלא צחוק, של מוזיקה. זה מה שאנחנו יודעים לעשות.
יש רגעי צחוק בשלושת חודשים האלה?
המון. המון רגעי צחוק.
כן? ספרי לי על משהו.
אני לא יכולה להגיד לך משהו ספציפי, אבל הבית שלנו פתוח, באמת, שלושת החודשים האלה, כל מוצאי שבת, חברים ומשפחה מגיעים אלינו, יושבים סביב השולחן, אז לפעמים מדברים ונזכרים במשהו עצוב, ויש איזושהי שיחה שקטה, אבל כשיושבים חברים ביחד, יש צחוק. כשיושבת המשפחה ביחד, יש צחוק. הייתי ביום כיף עם האחים שלי, לפני כמה ימים הלכנו לחוף הים, לחוף ילדותנו, ולא הפסקנו לצחוק. מה, החיים מלאים וצחוק, באמת. בכל רגע נתון אפשר לצחוק. למה לא לצחוק? עדיף לצחוק. זה גם כוח של חיות. בשביל זה גם בן נלחם. בן אהב לצחוק. את כל התוכניות המטופשות עם ההומור הזה, ראינו ביחד וצחקנו. לחזור על אותם משפטים, זה...
תקשיבו לה, היא אם שכולה שמבקשת מכם לצחוק. זה לא סתם, זה, זה חתיכת התוויית ערך, באמת. עינייך ירוקות מלאות צחוק, גם כשאת, מדברת על הכאב, עינייך הטובות ממש מדבקות. אי אפשר שלא להידבק בזה.
את
השרית המהממת והיקרה, שזה היה פשוט שיעור תורה לשבת ולשמוע אותך, ממלא בהשראה. אני הולכת להאזין לרעיון הזה שוב ושוב, אני חושבת, בשביל ללמוד מסקנות לחיים. הייתי מסיימת בתהי נשמתו צרורה בצרור החיים, אבל אני חושבת שזה ממילא. נשמתו העילאית של בנך צרורה בצרור החיים, בצרור החיים שלכם.
אנחנו אומרים, השם יקום דמו, כי אנחנו יודעים שבן היה מחזיק לנו את היד באמירה הזאת, אבל במקביל גם השם יקים דמו. אנחנו זקוקים לתקומה הזאת.
ואם אנשים כמוך תקומה תהיה. שרית זוסמן, תודה רבה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.